טוב, שלום חברים. אנחנו דיברנו בפעמים הקודמות על סובלנות, פלורליזם, על האמת ההלכתית, מוניזם מול פלורליזם, והבחנתי בין מוניזם סובלני ומוניזם לא סובלני. כולם שומעים אותי שם? הזום?
כן.
אוקיי. יופי, גם אותם שומעים משם ולא מהמחשב.
לא רואים אותך, אבל שומעים אותך.
מה?
לא רואים אותך, אבל שומעים אותך. כשאתה עושה סקרין שייר, לא רואים אותך.
אוקיי. טוב, זה אני באמת גדול עליי. איך רואים גם אותי וגם את הסקרין שייר. מה? לא, וגם אצלי אני לא רואה את עצמי, אלא רק את הסקרין שלו.
לדעתי זה כל צופה מאצלו, הוא יכול לסדר את זה שהוא רואה אותך ואת המסך.
אצלי כן רואים.
רואה את עצמי שם, אני לא רואה את עצמי
שם. זהו, דעתי כל אחד יכול לסדר את זה, לעצמו.
למה, אז אולי אני אעשה פה, אני שם את עצמי ככה. זהו. עכשיו אתם רואים אותי בעצם בתמונה הגדולה שם, אז בסדר. רגע, אתם, בעצם זה אני רואה את עצמי. מה אתם רואים? אתם רואים אותי או רק את השייר סקרין?
רואים את הטקסט.
רק את הטקסט.
כן. שנייה, ננסה. שואו, אקטיב ספיקר. הנה, עכשיו הצלחנו לסדר אותך.
בסדר, אפשר לראות.
להיכנס ולעשות שואו אקטיב ספיקר. ואז רואים.
שואו אקטיב ספיקר? איפה?
כן. בזום.
איפה זה נמצא ההוראה הזאת?
אז נראה, רואים אותך בתמונה קטנה בצד. הכל בסדר.
ושם? שואו אקטיב ספיקר אין פה. אוקיי. שם עשיתי שאירו אותי, אבל איך אני רואה? ואז גם רואים את המקבילות שלי עם זה, זה נמצא בעצם שם. אוקיי, אז בסדר. אז אתם אבל יכולים לראות אותי יחד עם
הטקסט. רואים אותך באקטיב ספיקר, בשואו אקטיב ספיקר.
אוקיי, אז מי שלא עשה את זה יכול לעשות את זה. בסדר. אז אני אסכם בקצרה את מה שעלה בפעם הקודמת. בעצם עשיתי הבחנה, בפעמים הקודמות, בעצם עשיתי הבחנה בין מוניזם הלכתי לפלורליזם הלכתי. מוניזם הלכתי זו תפיסה שאומרת שישנה אמת הלכתית אחת, פלורליזם אומר שישנן אמיתות רבות, או כמה אמיתות הלכתיות. אחרי זה הבחנתי בין מוניזם סובלני ומוניזם לא סובלני. אמרתי שמוניזם סובלני זה בעצם בתפיסה שיש אמת הלכתית, אבל אני מוכן להכיל, להתחשב, לא לכפות על תפיסות אחרות, למרות שאני חושב שהן שגויות. עשיתי הבחנה בין מוניזם סובלני לבין פלורליזם, כי הם על פניהם נראים דומים, אבל זה לא ככה, זאת אומרת יש הבדלים ביניהם. ועכשיו אני רוצה רק לסיים את הנושא הזה, בעוד בחלק הראשון של השיעור אני אסיים את הנושא הזה, על ידי לימוד של הריטווה הזה שמופיע פה לפניכם, קודם כל גמרא, אולי הקדמה מתודולוגית, אני לא זוכר כבר אם נתתי אותה או לא, אבל נדמה לי שכדאי לשים לב אליה. אוקיי, הקדמה, קודם כל, כשאנחנו רוצים לבדוק סוגיה כזו, כמו פלורליזם, מוניזם, סובלנות וכולי, בהקשר תורני. איך אנחנו אמורים לעשות את זה? אני רוצה לבדוק את עצמי, לראות איך אני מגיע למסקנה בשאלה הזאת. האם ההלכה היא מוניסטית, היא פלורליסטית, מוניסטית סובלנית, לא סובלנית? איך אני בעצם יכול לעשות את הבדיקה הזאת? בדרך כלל, הבדיקה הזאת נעשית דרך לימוד של מקורות ספרים מחשבתיים כלשהם, או מטה-הלכתיים כלשהם. החוט ההלכתית, הוגה כזה, הוגה אחר, יכולים להגיד שההלכה היא סובלנית, ההלכה היא פלורליסטית או משהו לא יודע. אבל אני לא, אני דיברתי על זה, דיברתי על זה על אוטונומיה, פסיקה הלכתית. למה דיברתי על זה? ואמרתי שאין לי אמון רב בשיטת הבירור הזאת, כי האמת שאין לי אמון רב בספרות לא הלכתית בכלל. אבל בטח לא כשאני בא לברר שאלות מן הסוג הזה, כי בספרות מחשבתית, או בהקדמות לספרים הלכתיים, או בטקסטים שהם לא טקסטים הלכתיים ממש, יש לאנשים איזושהי נטייה לכתוב דברים בצורה לא מדויקת. רעיונות, בלי להגדיר את המושגים כל כך, ולכן הרבה פעמים יהיה קשה להבין מה בדיוק הם רוצים, וגם הם עצמם לדעתי לא תמיד מבהירים לעצמם מה הם רוצים. הבאתי, אני חושב, את הדוגמה הזאת, המהרש"ל כותב בכמה מקומות כחלק מהפולמוס שלו מול השולחן ערוך, שהוא בעד לפסוק הלכה במחלוקות תנאים והמוראים בראיות. לא רק ראשונים לעשות את זה, אלא בתנאים ובאמוראים, מה שלא עולה על הדעת אצל אף אחד. בדרך כלל אנחנו פוסקים כמו תנא או כמו אמורא מכוח כללי פסיקה כאלה או אחרים, אנחנו אף פעם לא אומרים, רגע, המשנה הזאת הולכת נגד הבעיה, לכן ההלכה פה כמו רבא. או מסברה להחליט שההלכה כמו רבי שמעון ולא כמו רבי יהודה. אנחנו לא עושים דבר כזה. את להפך, אם אנחנו מוצאים איזשהו מקור נגד רבי שמעון, אז ברור שצריך ליישב את המקור כדי להסביר למה רבי שמעון גם לא נסתר משם. או הבעיה, או הרשבה, או הרמב״ם, או מי שלא יהיה. זה בדרך כלל מה שאנחנו עושים בתיאורים עיוניים. אנחנו מיישבים את כל המקורות לפי כל אחת מהשיטות. אנחנו אף פעם לא אומרים, רגע, המקור הזה קשה עליו, ולכן אין הלכה כמותו. המהרש"ל אומר לו, אני אכריע בראיות במחלוקות תנאים ובמחלוקות המוראים. ברור שזה נכתב כחלק מהפולמוס שלו מול השולחן ערוך, היה פולמוס הקודיפיקציה וקנוניזציה וכו', והוא יצא כנגד הגישה של השולחן ערוך, שכותב ספר על סמך רוב בין שלושה עמודי ההוראה, הריף הראש והרמב״ם, ומצפה שגם אנחנו נקרא בספר שלו, ונפסוק הלכה לפי מה שהוא כתב בספר שלו, ולא מתוך עיון שלנו בסוגיה והגעה למסקנות, וגם המהר"ל היה שותף בוויכוח הזה, ואח של המהר"ל כתב ספר, ויכוח מים חיים, על הנושא הזה. אז המהר"ל כותב את זה, מצד אחד. מצד שני, בשוט של המהר"ל, זה הזכרתי כבר, בשוט של המהר"ל, כשתקראו את התשובות השונות, אתם תראו, הוא בסך הכל שוט די סטנדרטי. תראו, מביא שיטות ראשונים כאלה, אחרות, דן בהם, מסביר כל מיני דברים, בסוף מגיע למסקנה, לפעמים אפילו לפי רוב דעות, או מה שעושים בכל שוט. איך זה מתיישב עם מה שהוא כתב במקומות האחרים, שבהם הוא הצהיר הצהרות מאוד רדיקליות על אוטונומיה בפסיקה? וזה דיברנו בשיעור על אוטונומיה בפסיקה. אז הסברתי שם שכאשר אתה עוסק בפסיקת הלכה, ושוט הוא בעצם הספר שעוסק בפסיקת הלכה באמת, אפילו ספר הלכתי כמו ים של שלמה או שולחן ערוך, זה לא לגמרי פסיקת הלכה, זאת קביעת הלכה עקרונית. אבל כשאתה בא למקרה ואתה צריך להחליט עכשיו מה עושים במקרה הזה, זאת פסיקת ההלכה הכי חד משמעית שיש, ושם הוא מתנהג הרבה יותר בזהירות מאשר בהצהרות. שם בסופו של דבר הוא לא יוצא כל כך מהר נגד כל גדולי הראשונים. וזו מבחינתי אינדיקציה לזה, שאם אתה רוצה לדעת באמת איך המהרש"ל עובד בהלכה, לך לשוט שלו, לא להצהרות שלו. בהצהרות בן אדם עושה דברים, עוד פעם, לא שהוא משקר או משהו, אלא הוא מתווה איזושהי דרך שהוא עקרונית באמת מאמין בה, ובאמת מנסה לקדם אותה נגד הרמב״ם והשולחן ערוך וכולם, אבל בפרקטיקה זה לא קורה כך, זה לא עובד כך. ובהקשר של המוניזם והפלורליזם, גם הזכרתי את זה בספר של אבי סגי, אלו ואלו, אז הוא מביא שם הרבה מאוד מקורות שהוא מנסה לחלץ מתוך כל אחד מהם, האם הוא מוניסט או שהוא פלורליסט, או הרמוניסט, זה שלוש האפשרויות שהוא הציג שם, הוא לא נכנס לסבלנות שם, אגב זאת טעות מתודולוגית גדולה לדעתי שם, ומה שקורה זה שהוא לוקח מקורות שהם רק מקורות מחשבתיים, איפה תמצא מקור הלכתי שמדבר על האם יש אמת הלכתית אחת או לא, זה תמיד יעשה במקורות מטה-הלכתיים, מקורות מחשבתיים, קור הלכתי לא עוסק בשאלה כמה אמיתות הלכתיות יש. ולכן הוא מביא מטבע הדברים המחשבתיים, עומד ההלכתי, הקדמות של ספרים, הקדמה של הקצות, הקדמה של הקמייטר, אלה דברים מפורסמים, דברים גרוס מוישה. אבל כשאתם מעיינים אז אתם רואים, זה לא כתוב מדויק, אי אפשר לחלץ משם תפיסה אמיתית. הרבה מאוד מהמקורות האלה מדברים על מוניזם סובלני ולא על פלורליזם, בניגוד למה שהוא הבין בהם. בעיניי אף אחד מהמקורות שהוא הביא, אז יש שם עשרות מקורות, אי אפשר לחלץ ממנו באמת עמדה פלורליסטית. ולא בכדי, כי זאת עמדה לא עקבית ואין עמדה כזאת. עמדה של פלורליזם הלכתי. הבאתי גם ראיה לזה באיזה לולאה לוגית, כן? על ה... איך להתייחס פלורליסטית לפרשנויות השונות של הכלל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. איך הפלורליסט התייחס למחלוקת אודות הפלורליזם. אבל זה, טוב, על כל זה דיברתי. לענייננו, מה שאני רוצה לטעון כאן זה אותו דבר. כשאני רוצה לבדוק את הסובלנות ואת הפלורליזם ואת המוניזם וכל השיטות האלה, אני רוצה לבדוק את זה בהלכה. לא בספרות מטה הלכתית, לא בספרות מחשבתית, לא בהקדמות כלשהן. אני רוצה לבדוק את זה בהלכה. שאלה איך עושים את זה. איך אני יכול למצוא סוגיה הלכתית או מקור הלכתי שמתוך קביעת ההלכה תצא לי, אני אוכל לחלץ את התפיסה המטה הלכתית. כי בזה יש לי אמון. זאת אומרת, אם מישהו פוסק הלכה ומוכן, לא יודע, לחלל שבת על זה, לקבוע מה אסור, מה מותר, מה חובה, אז זה אומר שהוא עומד מאחורי זה. זאת אומרת, אם אני מחלץ מתוך זה משהו, אפשר להתייחס לזה ברצינות. אז תראו, יש סוגיה, די סוגיה אפילו, התבקשות. כדי להשתמש בהן. וזאת הסוגיה של מה אנחנו אמורים לעשות כאשר יש לי ויכוח הלכתי איתך, אוקיי? נקרא לך? אור. יש לי ויכוח הלכתי עם אור, אוקיי? ועכשיו השאלה האם אור חושב שאסור לאכול משהו ואני חושב שמותר. האם מותר לי להכשיל את אור בלאכול את הדבר הזה? שלשיטתו זה אסור ולשיטתי זה מותר. אז בואו נעשה קודם כל חשבון אפריורי, חשבון ראשוני. אם אנחנו מניחים פלורליזם, מה תהיה התשובה?
אסור.
אז אסור, נכון?
די.
כלומר שאתה לשיטתך זה אסור, וזה מה שקובע מבחינתך. נכון שאני חושב שזה מותר, אז מה? אז מבחינתי זה מותר, אבל מבחינתך זה אסור. וכשאני מכשיל אותך, אני צריך לבדוק את זה לפי השאלה האם לך זה אסור, לא האם לי זה אסור. לכן אם אתה מניח עמדה פלורליסטית, זה אמור להיות אסור. ללמדכם דרך אגב שפלורליזם זה לא תמיד לכולה. במקרה הזה הפלורליזם יוצא לחומו. אם אני מניח עמדה מוניסטית, זאת מותר. מה אכפת לי שאתה חושב שאסור? האמת היא אחת. ואם אני חושב שזה מותר, או שאני טועה, אני לא בטוח. אבל אם זאת ההנחה שלי וכך אני פוסק, אז אני אמור להתנהג על זה כדבר מותר. זה שאתה חושב שזה אסור, אז מה? אז אתה טועה. זה לא, אבל לא הכשלתי אותך באיסור. נכשלתי אותך ביתר, כי אני פוסק שזה מותר. לכן המוניזם פה ילך לכולה, והפלורליזם פה ילך לחומרה. האם אנחנו יכולים למצוא מקור הלכתי שעוסק בשאלה הזאת? האם מותר לי להכשיל אותך במשהו שלשיטתך אסור, ולשיטתי מותר, או להפך דרך אגב? או להפך. אם זה לשיטתי אסור ולשיטתך מותר, אז הפלורליסט יתיר לי להכשיל אותך, והמוניסט יהיה אסור, נכון? אני יכול למצוא אחת משתי סוגיות כאלה. אז האמת שמצאתי שתיים. אחת מהן נמצאת במסכת סוכה, שנייה אני אזכיר אולי בחול. אבל אחת מהן נמצאת במסכת סוכה, וזה עובד ככה. רואים את הדף של הפרויקט?
כן, כן.
אני משחיר את הקטע הרלוונטי. איתמר, בסדר? איתמר. נויי סוגה, סוכה, המופלגים ממנה ארבעה, זאת אומרת, אם יש קישוטים בסוכה, תלויים בסוכה, והם רחוקים מהסכך ארבעה טפחים, במעלה. רב נחמן אמר כשרה, רב חיסדא ורב אבא רב הונא אמרי פסולה. זאת אומרת, רב נחמן אומר שאפשר לשבת מתחת לנויים האלה, זה נקרא שאתה יושב בצל הסכך, ורב חיסדא ורב אבא רב הונא אומרים שאסור. רב חיסדא, מה קרה כמובן? רב חיסדא ורבא בר אבונא יקלעו לבי ריש גלותא. כן? הם הגיעו לביתו של ריש גלותא. כמובן, מי היה הרב הראשי בביתו של ריש גלותא? רב נחמן, הוא היה גדול הדור בעצם בבבל, בתקופתו, אז הוא היה הרב הראשי של בבל, כן? אז זה בעצם הוא ישב בביתו של ריש גלותא. אגנין הוא רב נחמן בסוכה, שנויה המופלגים ממנה ארבעה טפחים. אז רב נחמן הלין אותם, יחיל אותם, המשנה, שיקן אותם בסוכה, שהנויים שלה מופלגים ממנה ארבעה טפחים. אני מזכיר לכם, לשיטתם של רב הונא ורב חסדא זה אסור. לשיטתו של רב נחמן זה מותר. הוא הושיב אותם בסוכה כזאת. השתיקו ולא אמרו לי ולא מידי. הם שתקו ולא אמרו כלום, ישבו בסוכה הזאת, זה הכל, אכלו, ישנו, לא יודע מה שם עשו שם. אמר להו, הדור באו רבנן משמעתיו? הוא שואל אותם, תגידו, רבותינו, אתם חזרתם בכם מעמדתכם, ההלכתית? איך אתם יושבים בסוכה כזאת? הרי לשיטתכם היא פסולה. אמרו לי, הם צחקו עליו, אמרו לי, ענן שלוחי מצווה ענן ופטורין מן הסוכה. חשבת שעבדת עלינו, אז זהו שלא. אנחנו שלוחי מצווה, בכלל לא צריכים לשבת בסוכה, אנחנו יכולים ללכת לעשות פיקניק על חוף הים. אז עשינו פיקניק בסוכה שנויה המופלגים ארבעה טפחים, זה לא סוכה מבחינתנו, אז מה, אנחנו לא חייבים סוכה. אוקיי? זה הסיפור. השאלה הגדולה שעולה כאן היא כמובן, לא מה הם ענו לו, אלא איך רב נחמן עשה את זה להם. האם מותר היה לו לעשות את זה? אני מסמן את הריטב"א. רואים את הריטב"א שסימנתי?
כן.
אוקיי. רב חסדא אמר רב הונא איקלו לבריש גלותא. אגנינו בסוכה שנויה מופלגים מן ארבעה. פירוש. ואף על גב דאקתי לא ידע רב נחמן. דהדרו משמעתיו, או דהבו שלוחי מצווה. הרי כשהוא הושיב אותם בהתחלה, א', גם אם הם היו חוזרים בהם מעמדתם, הוא עוד לא ידע שהם חזרו בהם מעמדתם. שאל אותם אחר כך. הוא בטח לא ידע שהם שלוחי מצווה שפטורים מן הסוכה. אז השאלה, איך היה מותר לו מלכתחילה להושיב אותם שם בסוכה? אז הוא אומר, אגנין הוא לפום דעתי, הוא הושיב אותם בסוכה לפי דעתו, כי הרי לדעתו זה מותר. ולא חש באבי חתיכה דאיסור על ידידו ביתווה, בסוכה פסולה, ומברך חייתם שלא כראוי. באבי כנותן מכשול בפני פיקח. מה זאת אומרת? הוא לא חשש לזה שהוא מאכיל אותם חתיכה דאיסורה לשיטתם, לדידו, ושהם יושבים בסוכה פסולה לשיטתם, ומברכים על הסוכה הפסולה. גם לא רק לאכול מחוץ לסוכה, אלא גם ברכה לבטלה, שלא כראוי, ואבי כנותן מכשול לפני פיקח. הוא בעצם נתן לפני מכשול, עכשיו זה מאוד מעניין המינוח, אנחנו יודעים שנתינת מכשול כתובה בתורה, ניתן מכשול לפני עיוור. פה הוא אומר, ואבי כנתינת מכשול בפני פיקח. למה הוא משנה מלשון התורה, או מלשון המקובלת? בגלל מה שהוא יגיד עוד רגע. יש אומרים, דמהשם אינן, שמכאן לומדים הסוגיה הזאת, שהמאכיל לחברו, מה שהוא מותר לו לפי דעתו, אין בזה משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. כן? מה שרב נחמן יתיר לעצמו לעשות דבר כזה, רואים שמי שמאכיל את חברו דבר שלדעת החבר הוא אסור, לא עובר לפני עיוור. ואף על פי שיודע בחברו שהוא אסור לו לפי דעתו, וחברו בעל הוראה. זאת אומרת, האורחים של רב נחמן היו בעלי הוראה, זה לא שהם אמרצים, שרב נחמן אומר, טוב, זה מה שאני חושב, הם אמרצים, אני סומך על מה שאני אומר, אני פוסק להם הלכה פה. מה אכפת לי שהם חושבים אחרת, הם לא בני אחי. הוא אומר, לא, פה הם היו ראויים להוראה, זה היו שני המוראים. למרות זאת, מותר לרב נחמן לסמוך על דעתו, והוא לא עובר על לפני עיוור. שהמאכיל היה גם כן ראוי להוראה, המאכיל זה רב נחמן, וסומך על דעתו להאכיל לעצמו ולאחרים לפי דעתו. עד כאן אני יוצא רגע, מה יוצא מהריטב"א?
שומוניסט,
נכון? אם היה מותר לי להאכיל מישהו דבר שלשיטתו הוא אסור, מה זה אומר? שאני לא פלורליסט, אני מוניסט. אם לשיטתי זה מותר, זה מותר. מה אכפת לי שהוא טועה וחושב שזה אסור? באופן ברור, הריטב"א מביע פה עמדה מוניסטית, לא רק מביע עמדה. הוא מוכיח את זה מהגמרא. בגמרא פה רואים שההלכה היא מוניסטית. הנה, מצאנו את המקור המבוקש. יש לנו מקור הלכתי שממנו אפשר לגזור שההלכה היא מוניסטית. עכשיו תראו את ההמשך. לא פחות מעניין. ונראה לי, דאחה, דווקא מפני שהאיסור ניכר לחברו, והיא לא סבירה לי, לא ליחול. הבא שאינו ניכר לחברו, לא. אומר הריטב"א, לכאורה שופך את התינוק עם המים. הוא אומר, אבל נראה לי שמה שמותר לי להאכיל אותך, דבר שלשיטתך הוא אסור, זה רק במקום שזה ניכר לך. אתה רואה שמדובר בדבר הזה, אם אני נותן לך משהו לאכול ואתה לא יודע מה זה. אני יודע שלשיטתך זה אסור ולשיטתי זה מותר. אתה לא יודע מה זה. אומר הריטב"א, את זה אסור לי לתת. בדיוק, לכן הוא אומר, אתה פיקח קודם, עוד רגע. אבל אם אני נותן לך משהו שלך הוא ניכר, שאתה כן יודע שזה, זה הדבר שלגביו יש לנו מחלוקת, אני לא עברתי על לפני עיוור, אתה תחליט לעשות מה שאתה רוצה, אתה הרי יודע במה מדובר, זה מותר. עכשיו, לכאורה, טוב, בוא נמשיך רגע לקרוא, ואמרין הנתם, זה סוגיה בחולין, חס לי לזרעי דאבא בר אבא, דליסופו לי, מי די דלא סביר עלי, פרק כל הבשר. לכן הורה לי מורי הרב נרו. מה זאת אומרת? המורי הרב נרו זה הריאה, רבו של הריטב"א. והוא הורה לו ככה להלכה. וההוכחה היא מהגמרא כאן, שמותר, אבל הוא מוסיף עוד תוספת, רק שזה ניכר לאחרים, וזהו מראה בסוגיה בחולין. אגב, הריאה נמצא לסוגיה בחולין. שם מובה, יש מי שרוצה יכול לראות בבאר שבע, שם על הגמרא הזאת בחולין קוף י' ד'. מי הוא איך דאיפסק הילכת דלא קבטה, בין לנפשי, בין לאחרים, עשו. כמובן, אם כבר נפסקה הלכה במחלוקת הזאת, ונפסקה לא כמוך, אז גם לך אסור לנהוג כמו שאתה חושב, וגם לאחרים אסור לנהוג כמו שאתה חושב, אסור לך לתת לאחרים לאכול על סמך מה שאתה חושב, כי נפסקה הלכה לא ככה. מטרית ואומר, כל זה נאמר רק במקום שישנה מחלוקת שלא הוכרעה עדיין. כשהמחלוקת לא הוכרעה עדיין, לי מותר להאכיל אותך משהו שלשיטתי מותר ולשיטתך אסור, ובלבד שאתה אבל יודע שמדובר בדבר כזה, וכמו שאור העיר קודם, זאת בדיוק הייתה ההערה שלי למעלה, למה הוא כותב בשורה השלישית, אם אתם רואים, והווה כנותן מכשול לפני פיקח. כבר מקדים את המאוחר, הוא בא לסב את תשומת ליבנו, שבסוגיה כאן מדובר על נתינת מכשול לפני פיקח, לא לפני עיוור. זה מישהו שיודע במה מדובר, לא מישהו שהוא עיוור. עכשיו, השאלה, אז, מהרישה של דבריו, בזה שהוא אומר שמותר להאכיל, הוכחנו את המוניזם, נכון? אבל האם אחרי זה הוא לא שופך את התינוק עם המים ובעצם מוריד את הראייה הזאת ביגון שעולה? הרי בעצם הוא אומר, כל מה שמותר לי להאכיל אותך זה ברגע שאתה יודע, אם אתה יודע, אז זה החלטה שלך, זה לא הכשלה שלי.
שואל לפני עיוור זה
כאילו, לא משנה לי אפילו, אולי כן, אולי לא, אבל בטח אין פה ראייה לטובת המוניזם, אוקיי? אז זה לא נכון. למה לא נכון? הסוגיה של לפני עיוור בעבודה זרה, מדברת שם על מי שמושיט כוס יין לנזיר, או עבר מן החי לגוי, אוקיי? בואו נחשוב על מי שמושיט כוס יין לנזיר, אנחנו מדברים על תרי עברי דנהרה, שאנחנו יושבים משני צידי נהר. אם זה לא משני צידי נהר, אז אתה יכול לקחת את הכוס לבד, אתה לא צריך אותי. אז פה אין איסור לפני עיוור, לפחות לא דאורייתא, אולי יש איסור דרבנן, זה מחלוקת משנה. אבל אין איסור דאורייתא. אנחנו מדברים במצב שזה תרי עברי דנהר. זאת אומרת, אני יושב בצד אחד של הנהר, לידי יש כוס יין. מהצד השני של הנהר יושב נזיר. אומר לי הנזיר, תן לי בבקשה את כוס היין, אני רוצה לשתות יין. לנזיר אסור לשתות יין, בסדר? האם מותר לי להושיט לו את כוס היין? התשובה היא אסור. לפני עיוור אם אני מושיט לו. האם מדובר שם כשהנזיר לא יודע שמדובר ביין? כשהנזיר לא יודע שהוא נזיר, שכח שהוא נזיר? ממש לא. מדובר במישהו שהוא יודע שהוא נזיר, הוא יודע שזה יין, הוא יודע שלנזיר אסור לשתות יין. הוא מבקש ממני את הכוס. אני נתתי לו את הכוס, הוא עכשיו החלטה שלו, יכול לשתות את הכוס, יכול לשפוך אותה. למה אני עובר על לפני עיוור? התשובה היא, שעל לפני עיוור אני עובר, לא כי אני מכשיל אותו בגלל שהוא עיוור, אלא אני מכשיל אותו באופן הזה, שבלעדיי הוא לא יכול היה לעשות את האיסור שהוא רוצה לעשות. הוא רוצה לעשות איסור. אבל אם בלעדיי הוא לא היה יכול לעשות את זה, כי זה תראה עברי דנהרה, אז הסיוע שלי מהווה עבירה. למרות שההחלטה בסוף היא החלטה שלו. הוא היה יכול ש... התנאי הוא לא שאני גורם לו בהכרח לעשות את העבירה, אלא שבלעדיי הוא לא יוכל לעשות את העבירה. זה הקריטריון של לפני עיוור. לא משנה אם הוא רוצה לעשות את העבירה במזיד. זה לא מעניין. אם הוא לא יכול היה לעשות את זה בלעדיי, כי זה תראה עברי דנהרה, ואני זה שמאפשר לו לעשות את העבירה, אז גם אם הוא עושה אותה במזיד וביודעין, אני עברתי על לפני עיוור. זה הכלל. אז אם זה כך, נחזור אלינו. אז מה אומר לנו הריטב"א? הריטב"א אומר, מותר לי להכשיל אותך בדבר שהוא אסור לשיטתך ומותר לשיטתי, ובלבד שאני מגלה לך שמדובר בדבר, או שניכר בפניך, שמדובר באותו דבר שיש לגביו ויכוח, שעליו אתה חושב שהוא אסור. עכשיו אני אומר, ממה נפשך? אם הריטב"א הוא מוניסט, אז הדבר הזה אמור להיות מותר בין אם אני מגלה לך ובין אם אני לא מגלה לך. מה זה משנה? האמת היא מה שאני חושב, וזאת מבחינתי האמת ההלכתית. אז לא ברור החילוק של הריטב"א בין אם אני מגלה לך ובין אם אני לא מגלה לך. אם אני פלורליסט, אז הדבר הזה צריך להיות אסור בין אם אני מגלה לך ובין אם אני לא מגלה לך. מה זה משנה אם אני מגלה לך? אז לכל היותר אתה זה שבחר לעשות את האיסור. אבל גם כשאתה בוחר לעשות את האיסור, אם בלעדיי אתה לא יכול לעשות אותו, אני עובר לפני עיוור. אז מה זה עוזר שגיליתי לך? גיליתי לך והחלטת להיות עבריין. זה שאני אפשרתי לך להיות עבריין, גם אם אתה עושה את זה ביודעין, אני עובר לפני עיוור. אז ממה נפשך, בין אם אתה מוניסט ובין אם אתה פלורליסט, לא ברור איזה מקום יש לחילוק של הריטב"א, בין אם אני מגלה לך ולא מגלה לך. או שבשני המקרים זה מותר, או שבשני המקרים זה אסור. אבל איפה, איך יכול להיות מצב שאם אני מגלה לך זה מותר, אם אני לא מגלה לך זה מותר? זה לא מסתדר, לא עם מוניזם ולא עם פלורליזם. וזה דבר נהדר. כי הדבר היחידי שזה מסתדר איתו, זה מוניזם סובלני. אני אזכיר לכם שוב, מוניזם סובלני, פירושו של דבר, אני חושב שיש אמת הלכתית אחת. ולכן מה שאני הגעתי למסקנה, זאת מבחינתי האמת ההלכתית. אתה חושב אחרת? נתי, אתה טועה, אוקיי? עוד פעם, אני לא בטוח בזה, אבל זאת עמדתי, אני הגעתי למסקנה הזאת, אם התברר שטעיתי, אז טעיתי. אבל זה מה שאני חושב, מבחינתי זאת האמת ההלכתית, אוקיי? אלא מהי? מה ההבדל בין מוניזם סובלני ומוניזם לא סובלני? שלמרות שאני חושב שאתה טועה, אני מכבד את האוטונומיה שלך, ואני מכיר, או לא רק מכיר, אלא אני חושב שראוי שאתה תנהג כמו שאתה חושב, למרות שאתה טועה. לדעתי. אם אתה חושב אחרת, זה מה שאתה אמור לעשות, ואני ודאי אמור לכבד את זה. זה הבסיס למוניזם הסובלני. מוניזם לא סובלני אומר לו, אני אמור לדאוג לזה שתיעשה האמת. אכפת לי מה אתה חושב ומה אתה לא חושב. אם האמת היא שזה מותר או שזה אסור, אני לא אתן לך לאכול את זה, אני אכפה עליך. זה מוניזם לא סובלני. מוניזם סובלני, פירוש הדבר, אני חושב שאני צודק ואתה טועה, נכון? דיברנו על זה שסובלנות דורשת מוניזם, אבל אני מכבד את זכותך ואת חובתך לטעות. את חובתך להתנהג לפי מה שנראה לך, גם אם זאת טעות. זה בדיוק מה שאומר הריטב"א. מה אומר הריטב"א? באופן עקרוני אני מוניסט. ולכן מותר לי בעצם להכשיל את האחרים באיסור שהוא איסור לשיטתם. אבל אני אמור לתת להם את האפשרות להחליט על דרכם, לכבד את האוטונומיה שלהם. למרות שלדעתי הם טועים. איפה זה? איך אני יכול להכשיל אותם באיסור, למרות שלדעתי זה מותר, הם לא עוברים באמת איסור. אז לא הכשלתי אותם באיסור, אבל פגעתי באוטונומיה שלהם. אני החלטתי עבורם את מה שהם יעשו, לא הם החליטו על מה שהם עושים. זה פגיעה באוטונומיה. זה נגד ערך הסובלנות. אומר הריטב"א, אני חייב לגלות להם. מה קורה כשאני מגלה להם? פגיעה בערך הסובלנות, ערך האוטונומיה אין כאן, כי הם מחליטים מה הם עושים. לפני עיוור אין כי אני מוניסט. לכן זה מותר. אבל אם לא גיליתי להם, לפני עיוור לא עברתי. אבל פגעתי בערך האוטונומיה. או לא גיליתי סובלנות, אם תרצו. וזה אסור, אומר אריסטו. למה זה אסור? האם זה נקרא גם לפני עיוור? הוא לא כותב, אני לא יודע. כי בפשטות זה לא לפני עיוור, כי לא הכשלתי אותם באיסור. אני מוניסט. אבל נכון, פגעתי להם באוטונומיה. ומבחינת הריטווה זה, הוא אומר, אסור לעשות את זה. אולי זה איסור מוסרי, לא יודע בדיוק מה. האם זה ממש לפני עיוור או לא. עכשיו תראו מה בעצם יצא לנו פה. זה הרבה יותר, הניסוי המעבדתי הלכתי הזה, הוא הרבה יותר טוב ממה שציפיתי מראש. מראש חשבתי שהסיטואציה הזאת תהיה הנפקמינה ההלכתית שתכריע האם ההלכה היא מוניסטית או פלורליסטית. מתברר שזה עוד הרזולוציה הרבה יותר טובה. זה נייר לקמוס עם שלושה צדדים, לא עם שניים. זה יכול להכריע אם ההלכה היא פלורליסטית, מוניסטית לא סובלנית, או מוניסטית כן סובלנית. לא רק בין מוניזם לפלורליזם, אלא ברזולוציה יותר גבוהה. למה? אם ההלכה היא פלורליסטית, אז אסור בשום מקרה, בין אם אתה מגלה, בין אם אתה לא מגלה. אם ההלכה היא מוניסטית, זה פלורליסטית. אם ההלכה היא מוניסטית לא סובלנית, אז זה מותר בכל מקרה, בין אם אתה מגלה, בין אם אתה לא מגלה. אם ההלכה היא מוניסטית סובלנית, אז זה מותר אם אתה מגלה, וזה אסור אם אתה לא מגלה. זה ממש נהדר. זאת אומרת, המקרה הזה הוא שאלה הלכתית, לא מטה הלכתית, לא מחשבתית, שאלה הלכתית, של מותר ואסור. וזה מעבדה מדויקת, שדרכה אפשר לבחון, האם ההלכה היא פלורליסטית, מוניסטית סובלנית, או מוניסטית לא סובלנית. והתוצאה, לפי הריטווה, בסוגיה פה ברור שההלכה היא מוניסטית, קודם כל. מתוך הסוגיה בחולין יוצא שהמוניזם הזה זה רק אם אני מגלה לך, ולא אם אני לא מגלה לך, השילוב של שתי הסוגיות ביחד אומר, מוניזם סובלני. זה בעצם מה שיוצא. זאת המסקנה. לא צריך להגיע לספרי מחשבה, ולא לספרי הגות, ולא להקדמות, ולא לא כלום. הנה, יש לנו נפקמין ההלכתית, שמכריעה את, את השאלה הזאת.
אבל אם אנחנו אומרים שההלכה היא מוניסטית סובלנית, אז זה אומר שבעצם הערך הזה של הסובלנות חייבת להיות ערך הלכתי, לא? כי ההלכה לא מחויבת למוסר, אמרנו.
אני לא, עוד פעם, בריטווה עצמו זה לא כתוב פה. יכול להיות שההלכה היא מוניסטית והסובלנות הוא ערך לא הלכתי. עדיין מבחינת מה מוטל על איש ההלכה לעשות, הוא אמור להתנהג באופן מוניסטי סובלני. הוא צריך להיות מוניסט, כי זאת התפיסה ההלכתית, הוא צריך להיות סובלן, כי זאת התפיסה המוסרית. אבל גם ביישומי ההלכה, אנחנו אמורים ליישם את עקרונות המוסר, להיות סובלנים. זה אפשרות. או שהוא מכניס את כל זה לתוך לפני עיוור, אני לא יודע. זה לא כתוב בבירור בריטווה, אז אני לא יודע. בסדר?
אוקיי.
אז בעצם, הנייר הלקמוס הזה נותן לנו את ה... את ה, את התשובה ש, שחיכינו לה. אני אתן אולי עוד הערה, אתם יודעים, יש איזושהי אמירה רווחת בעולם, אנשים נורא רוצים, נמאס להם כבר מכל המחלקות, בשיטות שונות ומנהגים, בספרדים, באשכנזים וזה, כשיבוא המשיח ויקימו סנהדרין ויכריעו את כל המחלוקות והכל, אז כולנו תהיה הלכה אחת, וכולנו יהיה נכון, מותר ואסור, נכון ולא נכון, הכל יהיה ברור, לא יהיה כל הברדק שקורה עכשיו, שכל אחד מתנהל באופן אחר. אז יש איזושהי תחושת מצוקה מתוך זה שיש עמדות שונות וצורות התנהגות הלכתיות שונות, אולי גם בגלל הפולמוסים והמריבות שנוצרות כתוצאה מהעמדות השונות, שאנחנו לא מתייחסים אחד לשני בסובלנות, לפעמים. לא יודע, יכול להיות בגלל זה. אבל זאת הגישה. אני חושב, אגב, בדיוק הפוך. אני, מבחינתי, זה חלום בלהות. שתוקם פה סנהדרין, יבוא המשיח, והם יכריעו את כל המחלוקות, ואז יכריחו אותי להתנהג כמו שאני לא חושב. כמו שאני חושב שאסור להתנהג. אבל זה לא בגלל שאני פלורליסט. זה בגלל שאני מוניסט סובלני, ושאני חושב שיש ערך באוטונומיה, שאם אני חושב שצריך להתנהג באופן מסוים, אז עליי מוטל להתנהג כך, בקשר לשאלה אם זה נכון או לא נכון. אני כמובן חושב שזה גם נכון, אבל אולי אני טועה בזה. אבל עדיין חובתי היא להתנהג כמו שאני חושב. בסנהדרין אין שום עניין שיגרמו לי להתנהג נכון, הם יכריעו שכך נכון, זאת אומרת שמה שאני עושה הוא לא נכון, אז מה? גם אם זה לא נכון, אני אמור להתנהג כך, כי זה מה שאני חושב. אתם זוכרים, למי שהזכרתי את הדוגמה הזאת, הגמרא בעירובין אומרת שמה שחכמים לא פסקו הלכה כרבי מאיר, בגלל שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. השאלה אם הוא היה כזה גאון גדול שלא ירדו לסוף דעתו, זאת סיבה לפסוק הלכה כמותו תמיד. אפילו אם אתה חולק עליו ואתה לא מבין, כנראה חוסר ההבנה הוא בגלל שאתה קטן מדי, לא מבין אותו. נו, זאת סיבה לפסוק, כן לפסוק הלכה כמותו. איך זה יכול להיות שלא פסקו כמותו כי לא ירדו לסוף דעתו? אני חושב שהתשובה, אפשר לדחוק, אולי לא ירדו לסוף דעתו, לא הבינו פשוט מה הוא אומר. אתה לא יכול להתנהג לפי שיטה שאתה לא אומר. זה שטויות, אתה מתלבט במשהו, שאל את רב מאיר, מותר או אסור? זה הכל, מה שהוא יגיד, תעשה, מה פה לא ברור. אני חושב שההסבר הוא אחר. אם אתה לא מבין מה הוא אומר, למרות שהוא גאון, אבל אם אתה לא מבין מה הוא אומר, אתה אמור לעשות את מה שאתה מבין. למרות שגם אתה עצמך מבין שהאמת כנראה איתו. גם אתה מבין שהוא יותר גדול ממך. יש יותר סיכוי שהוא קולע על האמת, מאשר שאתה קולע על האמת. ובכל זאת, אם אתה לא מבין למה זאת האמת, ולדעתך זה לא ההלכה, אז אתה אמור להתנהג כמו שאתה חושב. שימו לב, למרות שאני עצמי מבין שסיכוי גדול שאני טועה. כי ברוב המקרים זה לא קרה, ברוב המקרים אני גם חושב שאני צודק, אז אין בזה חידוש גדול שאני מתנהג לפי דעתי. פה הטענה היא שגם אני מבין שרבי מאיר גדול בהרבה ממני. ואם אני חולק עליו זה כנראה בגלל שפספסתי משהו, לא הבנתי משהו. ועדיין אני אמור להתנהג כמו שאני חושב. אם חבריו לא ירדו לסוף דעתו של רבי מאיר, אז הם אמורים להתנהג לא כרבי מאיר, רק כמו מה שהם חושבים. אני חוזר לסנהדרין, נדמה לי שכשיקימו פה אי פעם סנהדרין, אז ישבו שם אנשים שמבינים באמת מה תפקידה של סנהדרין, נדמה לי שהרוב, רוב האנשים שהיום אולי הייתם רואים אותם כמועמדים לסנהדרין הם לא שם, יקימו פה סנהדרין היום אני בורח לאוסטרליה. אבל אם כשיקימו סנהדרין, כשבאמת צריך להקים סנהדרין, נדמה לי שיתבין שתפקידה זה לא להכריע הלכות בכלל. תפקידה זה לוודא חיים הלכתיים תקינים. יש מצבים שבהם צריכה להיות עמדה אחידה, כדי שנצליח לתפקד, חברתית, לאכול אחד אצל השני, או כל דברים מהסוג הזה, יש דברים שאותם יצטרכו להכריע. אז את זה הם יכריעו. וברגע שהם יכריעו, זה יחייב כמובן את כולם. אבל בגבי חלק גדול מהדברים, אם זה לא מפריע לניהול החיים התקין, הם לא יכריעו אותם. למרות שיש להם עמדה והם יכולים לעשות הצבעה ולהגיע למסקנה של מה נכון. הם לא יכריעו אותם בגלל שיש ערך של אוטונומיה. הם יאפשרו לכל אחד לעשות את מה שהוא חושב, כל עוד אפשר להתנהל באופן תקין ובריא. גם כשאנחנו עושים דברים שונים. באותם נקודות שבהן צריך לקבל החלטה אחת כדי לסגור את הפרשיות האלה, שם הם יכריעו. בדיוק היום מישהו שאל אותי, ביתו מתחתנת, הוא ספרדי, ביתו מתחתנת עם אשכנזי. מה לעשות עכשיו עם המנהגים שלהם? אמרתי לו שיעשו הגרלה. לא משנה, שיחליטו מה שהם רוצים, אין איזשהו מכרעה הלכתית לשאלה. עשו מה שאתם רוצים. אבל בהנחה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, נגיד, היא תאכל אורז בפסח והוא לא יאכל אורז בפסח. אם הם מסתדרים עם זה, שיהיה להם לבריאות, היא תאכל אורז והוא לא יאכל אורז. לא מסתדרים. בזה הסנהדרין, כביכול, בזה תצטרכו לקבל החלטה, שתהיה מקובלת על שניכם. האם אתם מסתדרים, אז למה צריך להכריע? היא תאכל אורז ואתה לא תאכל אורז, זה הכל, מה הבעיה? לא דבר בהקשר הציבורי. סנהדרין אין תפקידה להכריע את כל ההלכות, זה פשוט לא נכון. סנהדרין צריכה להכריע באותם מקומות שבהם דרושה הכרעה. אתם יודעים, יש, גם בעמדה הכי פלורליסטית שלא תהיה, שאומרת שכל אזרח במדינה אמור לעשות מה שהוא מבין ולהתנהג כמו שהוא חושב. אז מה לעשות לגבי הסכם עם פלסטינאים? כל אזרח יעשה מה שהוא חושב. שם צריך לקבל החלטה, או שעושים הסכם או שלא עושים הסכם. אין בעיה, צריך לקבל החלטות, הצבעה על ידי הרוב, ממשלה, לא משנה, לפי הפרוצדורות השלטוניות המקובלות אצלם. אבל זאת שאלה שלגביה צריך לקבל החלטות, אי אפשר להשאיר לכל אחד, גם אם אני פלורליסט, אי אפשר להשאיר לכל אחד לעשות משהו, הוא יעשה הסכם עם הפלסטינאים והוא לא יעשה. וכל אחד יחזיר שטח, אתה לא יכול להתנהל כך. זה כמובן מקרה קיצוני. אבל ישנם מקרים גם פחות קיצוניים, שבהם צריך לקבל החלטות. וכשאתה צריך לקבל החלטות, אז תקבל אותם. אבל אם לא צריך לקבל החלטות, אין שום ערך באחידות הלכתית. אין שום ערך בזה. להפך, כל אחד שעשה מה שהוא חושב. יש את החינוך שאומר שלא תהיה התורה כשתי תורות, כי נעשה את התורה כשתי תורות. אין שום ערך בזה. רק במקום שבו זה מעורר מחלוקות, או במקום שבו רואים שזה מפריע לניהול החיים התקין. בסדר, במקומות כאלה באמת צריך לעשות, לקבל החלטות. וכמה מקומות כאלה כבר יש? אין הרבה מקומות. נגיד, אני לא יודע מה, בהלכות עירובין. שם אולי יצטרכו לקבל החלטות. כי אם יש אנשים שמחמירים בעירוב, יש אנשים שמקילים בעירוב, אתה עושה עירוב אחד סביב העיר. אתה רוצה שזה יאפשר לכולם לטלטל. אז אתה צריך להחליט מי צודק. או לעשות את העירוב החמור יותר, לא משנה. בסדר? אז יש סוגיות שבהן יצטרכו להחליט, כי אי אפשר לתפקד אם לא מחליטים. אבל ברוב הדברים, אין שום ערך באחידות. זאת אומרת, כל אחד יעשה מה שהוא מבין, מתנהל לפי מה שהוא... לא כי אין אמת. סנהדרין יכולה לדון ולהגיע להחלטה מהי האמת. אבל בלי לפרסם ובלי לכפות את האנשים לעשות את זה. נשנה וקבל שכר. אבל עדיין, בן אדם יעשו את מה שהם חושבים. אני אגיד לכם יותר מזה, אולי דיברתי על זה, אני לא זוכר כבר, במחלוקות בית שמאי ובית הלל, פה אני מסיים את הנושא הזה. במחלוקות בית שמאי ובית הלל, הרי יצאה בת קול ואמרה לך כבית הלל, דיברנו על זה על הגמרא הזאת בעירובין. יש שם מוראים שפוסקים כמו בית שמאי בסוגיות שונות. לא מעט אפילו. איך זה יכול להיות? הגמרא הרי אומרת, דברי בית שמאי במקום בית הלל, אינה משנה. זה כבר נפסק בזמן התנאים. אז איך המוראים מרשים לעצמם לפסוק כמו בית שמאי בשאלות שונות. אלה כולי וחומרי בית שמאי בסעודה, או כל המשניות הראשונות בביצה. יש שם בכמה וכמה מקומות פסיקה כבית שמאי. יש עוד דוגמאות לזה. עכשיו, יצאה בת קול. אין הכרעה יותר חד משמעית מהכרעה במחלוקות בית שמאי ובית הלל כבית הלל. הגמרא אומרת הרי שמי שעושה כדברי בית שמאי והחמיר, ראוי היית לחוב בעצמך על שהלכת, על שהחמרת כדברי בית שמאי. דברי בית שמאי קום בית הלל, אינה משנה. יש לה נקודה היא כזאת, זה מתקשר למה שאמרתי על הסנהדרין. מה שהבת קול פסקה כמו בית הלל נגד בית שמאי, אמרתי, תראו, אם אתם מחפשים קוליו לתלות עליו את הבגדים שלכם, אתה רוצה להיחנק, יתעלה באילן גדול. אתה רוצה, אין לך עמדה משלך. אתה רוצה לדעת על איזה חכם לסמוך, סמוך על בית הלל. אבל אם יש לך עמדה משלך, אז תעשה מה שאתה חושב. מה זה קשור למחלוקת בית שמאי ובית הלל? יש שני תנאים שחולקים. אני חושב כמו אחד מהם. אז אין ספק מבחינתי, אז זה מה שאני חושב, זה מה שאני אעשה. אם אין לי עמדה, ואני שואל את עצמי, אוקיי, אין לי עמדה משלי, על איזה טענה לסמוך? שם פוסקים הלכה. פוסקים הלכה, תסמוך על טענה כזה או טענה כזה. הפסיקת ההלכה נתפסת במובן הזה, שזה רק למי שאין לו עמדה משלו. ואתה שואל את עצמך, אוקיי, אז על מה לסמוך אם אין לי עמדה משלי? זה פסיקת הלכה. אבל אם יש לך עמדה משלך, תעשה מה שאתה חושב. לזה לא נועדה פסיקת ההלכה. ולכן אם המורה מסוים פוסק, כמו בית שמאי, כי ככה הוא חושב, הוא לא צריך להתרגש מזה שיצאה בת קול שפסקה כבית הלל. הבת קול רק אמרה, מי שרוצה להתעלות באילן מסוים, לא כשיש לה עמדה משלו, שיתעלה בבית הלל. הרי בית שמאי המשיכו לנהוג כשיטתם גם אחרי הפסיקה. וזה מה שהגמרא אומרת, לא נמנעו לשאת נשים זה מזה וכו', למרות שהם נהגו אחרת, למה הם נהגו אחרת? אחרי שיצאה בת קול גמרנו, כולם צריכים לנהוג כמו בית הלל, לא? לא? בית שמאי המשיכו לנהוג כמו שהם חושבים. כל משמעותה של הפסיקה, זה רק מה יעשו אותם אלה שלא מעורבים במחלוקת. אין להם עמדה משלהם. אתה מחפש פוסק, מי הוא הפוסק שצריך להתעלות עליו? זה, הייתי פוסק להתעלות. אם יש לך עמדה משלך, אתה לא מחפש פוסק להתעלות עליו, אתה עושה את מה שאתה חושב. זה בעצם דומה מאוד למה שאמרתי על הסנהדרין. פסיקה תפקידה לפתור בעיות, לא לכפות על אנשים להתנהג באופן שהם לא, הם עצמם לא חושבים שנכון להתנהג. זה לא התפקיד של הפסיקה. אוקיי, פה אני מסיים את הנושא הזה של המוניזם והסובלנות והפלורליזם, ואני עובר לנושא הבא, נצא להפסקה של 2-3 דקות ככה רק להתרענן, ככה עשינו בתקופת הזום, אנחנו עדיין בתקופת הזום כמעט, אז נצא לכמה דקות הפסקה ונחזור לפה למה, נגיד. בסדר? עוד דקה נתחיל. אוקיי, בואו נתחיל. תפתחו רק מצלמות, מי שקיבה אותם, בסדר? אורן, אוהד, יש עוד? בן? שילו, מה קורה? גדעון, רפאל, אני רואה שיש פה עוד. תפתחו, תפתחו שנראה אתכם. עכשיו אני
בלי שאלה. גדעון, שני זה אני, פשוט פתחתי עם המחשב בשביל לראות יותר טוב.
אוקיי, בסדר.
לא יודע אם קראת את השם שלי גם, פשוט הטלפון נחבא פתאום.
בסדר. טוב. רפאל, איתנו? צריך עיון. אוקיי, טוב, אני רוצה לעבור עכשיו על, לנושא של שינויים בהלכה. אני אתחיל אולי עם, עם דברי המאירי הידועים לגבי שינוי של היחס לגויים. המאירי כותב כמה מקומות בפירוש של לש"ס, שההלכות שנדונות באותן סוגיות, הן הלכות שנוגעות לגויים הקדומים שלא היו גדורים בנימוסי האומות. בדורו, שהגויים הם כבר גדורים בנימוסי האומות, זאת אומרת, מתנהלים באופן סביר, אנושי, מוסרי, אז ההלכות, שחלקן הלכות דאורייתא, חלקן הלכות דרבנן, כבר לא תקפות לגביהם. ככה מאירי כותב, בעשרות רבות של מקומות. זה לא מקום אחד ולא שניים, דובר על עשרות מקומות. אני אביא אולי דוגמה אחת קיצונית, המאירי בפרק שמיני ביומא, כותב, הרי אנחנו יודעים שלהלכה אסור לחלל שבת כדי להציל חיים של גוי. זה גמרא מפורשת. המאירי אומר, זה לגויים הקדומים. לגויים שבזמנו, לא רק שמותר, אלא דינם כישראל לכל דבר. מחללים שבת כדי להציל אותם, כנראה משתמש זה חובה, לא רק שזה מותר, אבל אפילו אם זה מותר, זה חידוש גדול, מדובר על חילול שבת, איסור סקילה. אוקיי? מי שמחלל שבת הוא מומר לכל התורה כולה. זאת לא מדובר פה על איזשהו היתר שולי, שאפשר לתת אותו ככה כלאחר יד או משיקול כזה או אחר. המאירי נותן פה היתר ברור וחד משמעי. איך קורה הדבר הזה? איך המאירי פתאום מחליט שכל עשרות רבות של הלכות, שמפורשות בשס, חלקן דאורייתא, חלקן דרבנן, בטלות ומבוטלות. למה? כי הגויים הם לא, הם כבר מתנהגים טוב, לא כמו הגויים שהיו בעבר. אז האמת שהקושי הזה גרם לאמירי כידוע, זה חיבור יחסית חדש, זאת אומרת, לא היה לפני הראשונים וראשוני האחרונים, הוא יצא, אני חושב שבמאה שעברה ומשהו כזה, כך שהוא לא היה בפני דורות לא מעטים. ולכן הדיון על דברי המאירי התעורר בשלב מאוד מאוחר, בעצם בדורות האחרונים ממש. ושם שורר איזשהו כמעט קונצנזוס, הייתי אומר, בין האחרונים, שהמאירי כתב את דבריו מאימת הצנזורה. הוא לא באמת מתכוון ברצינות לגישה הרפורמית הזאת שהוא מתאר. זה נכתב בגלל אימת הצנזורה, אתם יודעים, יש ספרים שכתבו, כל מה שנאמר פה זה רק על הגויים הקדומים שהיו פעם, אבל היום אצל הקירה, כן, הקיסר ירום עודו וכולם רבי חסד וצדיקים, וכמובן כל מה שנאמר בתורה ובשס לא נוגע אליהם בכלל. אז זה התנצלויות ידועות שהרבה פעמים נאמרו מחשש בגלל הצנזורה, היו כל מיני מומרים, כן, שידעו ללמוד, ועשו צנזורה עבור הגויים, והיה פחד להגיד את האמת. והטענה היא שגם אצל המאירי, בעצם מדובר ב, לא בעמדה אמיתית, אלא במשהו שהוא נאמר רק לאפולוגטיקה. יש כמה אינדיקציות שזה לא נכון. אינדיקציה אחת, זה שהמאירי עושה את זה באופן מאוד מאוד סיסטמטי בכל הסוגיות. הוא כותב את זה בצורה מפורטת, הוא מעריך בזה. זה לא משהו שהוא כותב אותו כלאחר יד. דבר שני, מי שכותב את הדבר הזה רק מאימת הצנזורה, וזה בכל הדוגמאות זה ככה, אני לא מכיר דוגמה אחת שזה לא ככה, בכל הדוגמאות שכתבו את זה, זה מופיע בפתיחה של בכריכה. הדף הראשון מופיע, דעו לכם שבספר הזה כל מה שנאמר על גויים, זה רק על הגויים שהיו פעם, לא על הגויים שזמננו. המאירי, אני לא רואה את, לא יודע מה הכריכה של הספר, לא יודע אם יש כריכה של ספר, איך נראה כתב היד שמצאו, אבל המאירי כותב את זה בתוך הפירוש שלו, באותיות הקטנות, בכל סוגיה וסוגיה, ואגב, בכל הסוגיות, הוא לא, שום סוגיה הוא לא מדלג, בכל סוגיה שנכנסים למין הלכה מהסוג הזה, הוא מציין את, את ההערה הזאת, את ההבחנה הזאת. לא בעמוד הראשון. מי, איזה גוי בכלל להיכנס כדי לראות את האותיות הקטנות? אם אתה רוצה להגיד את זה כדי להוריד מהגב שלך את הגויים, כתוב את זה בגדול בעמוד הראשון, וזה הכל. די ברור שהמאירי מתכוון לזה ברצינות. אבל באמת, זה מחזק את השאלה, אוקיי, אז אם הוא מתכוון ברצינות, זה עוד יותר בעיה. איך זה יכול להיות? האם המאירי היה רפורמי? רמז לרפורמי מן התורה מניין. לכאורה זה ממש רפורמיות. אולי אני אחדד קצת יותר מה בעצם המאירי אומר, לפני שאני אכנס לשאלה של הרפורמיות. כי זה בעצם הפתיח לנושא שלנו, השינויים בהלכה. אז רפורמיות זה בעצם הצל שמאיים על הסוגיה הזאת, אוקיי? מה המאירי אומר? הגישה המקובלת ביחס לדברי המאירי, זה שהמאירי טען הוא חי בסביבה נוצרית, הוא חי בפרובנס. שהמאירי טען שהנוצרים בסביבתו הם לא עובדי עבודה זרה. וההלכות הקדומות נאמרו ביחס לעובדי עבודה זרה. עכשיו צריך לזכור, זה כמובן אנחנו מדברים על קתולים של המאה ה-13-14. זאת אומרת, זה לא גישות פרוטסטנטיות חדשות שנוצרו מהמאה ה-16 והלאה, אוקיי? אז בעצם יש פה חידוש אדיר, שהקתולים הם לא עובדי עבודה זרה. ויש מאמר של יעקב כץ, פרופסור יעקב כץ, על הנושא הזה, ושם הוא באמת מתפלא, כי המאירי באופן מאוד עקבי מיישם את תפיסתו, אבל הוא לא מיישם אותה לגבי חפצי הפולחן של הנוצרים. בסוגיות במסכת עבודה זרה שעוסקות באיסור על חפצי פולחן, שם המאירי לא מציין שזה רק חפצי פולחן של הנוצרים הקדומים, או של עובדי עבודה זרה קדומים ולא של הנוצרים בזמנו. יעקב כץ כותב על זה מאמר שלם, כדי להסביר, והוא אומר שהמאירי לא העיז לקחת את המסקנות שהוא הגיע אליהם רחוק מדי, ונכנס לפסיכולוגיה כזאת ופסיכולוגיה אחרת וחששות, ופה ושם. כמובן, אולי לפני שאני אומר מה שאני חושב על העניין הזה, יש עוד קושי על התפיסה הזאת של המאירי. אם המאירי באמת טוען שהנוצרים הם לא עובדי עבודה זרה, הוא בעצם חולק כאן על הרמב״ם. כי הרמב״ם טען שהנוצרים הם כן עובדי עבודה זרה, עבדים למוסלמים. למה הוא לא כותב את זה? בדרך כלל המאירי כותב, גדולי המחברים כתבו כך וכך, לפעמים הוא חולק על הרמב״ם, גדולי המחברים זה הרמב״ם, כן? לפעמים הוא חולק על הרמב״ם, הוא מביא אותו, ואחרי זה הוא אומר, ואני חולק עליו. או יש דעה אחרת. הוא לא מביא אותו, הוא לא מציין כלום. פשוט אומר את זה כדבר פשוט. הוא אומר, יש דעות אחרות, הרמב״ם אומר אחרת, אני חולק עליו. למה? שתי האינדיקציות האלה לפחות, יש עוד אני חושב, די ברור שהפרשנות הזאת המקובלת למאירי היא לא נכונה. המאירי לא התכוון לומר שהגויים בזמנו הם לא עובדי עבודה זרה. מה שהוא אמר, זה שהגויים בזמנו הם עובדי עבודה זרה נאורים. גם מה שהוא כותב, הוא כותב שהם גדורים בנימוסי האומות. מה זאת אומרת גדורים בנימוסי האומות? הם מתנהגים בצורה תרבותית, מוסרית, לא כמו הגויים של פעם. מה זה קשור לשאלה אם הם עובדי עבודה זרה או לא? יכול להיות שהם עובדי עבודה זרה מבחינת האמונה של הדתית שלהם, בצורת הפולחן שלהם, אבל ההתנהגות האנושית שלהם היא התנהגות בסדר. הוא לא כותב בשום מקום את הנימוק הזה שהם לא עובדי עבודה זרה. הפרשנים שלו, אלה שמדברים עליו ומזהים את העמדה שלו כעמדה שאומרת שהנוצרים בזמנו הם לא עובדי עבודה זרה, הם עושים קישור אוטומטי בין ההתנהגות לבין היותך עובד עבודה זרה. זה החידוש של המאירי לדעתי. החידוש של המאירי הוא שהיותך עובד עבודה זרה זאת שאלה הלכתית פורמלית. האם אתה, האמונה שלך נכונה או לא נכונה? האם תנועת הפולחן שלך היא עבודה זרה או שהיא לא עבודה זרה? אין לזה שום קשר לשאלה האם אתה מתנהג כמו בן אדם תרבותי, מנומס וסביר או לא. שאלה אחרת לגמרי. יכול להיות אדם שהוא עובד עבודה זרה, העבירה הכי חמורה בתורה, או כמעט הכי חמורה בתורה, אבל הוא מתנהג כמו בן תרבות, מתנהג נורמלי, הוא אדם טוב, זה יכול להיות. נכון שהגויים הקדומים לא היו כאלה, בדרך כלל. הגויים הקדומים גם עבדו עבודה זרה, וגם ההתנהלות האנושית שלהם הייתה ירודה. גם חלק מפולחן העבודה זרה שלהם היה פולחן פגני, ירוד, לפאור לפאור, או זנות לבעל פאור, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אלה מעשים שהם גם לא ראויים, נגיד ברמה האנושית, מוסרי. אבל זה לא הכרחי שהעבודה זרה תראה כך. יכולים להיות עובדי עבודה זרה מודרניים יותר, הנצרות, כמו שהרמב״ם כותב על הנצרות, כי היא בעצם איזשהו סוג של מונותאיזם, שבא להפיץ את המונותאיזם היהודי, נצרות והאסלאם, נכון זה הרמב״ם הידוע מורה נבוכים. אז המאירי טוען, וזאת עבודה זרה מעודנת יותר. מבחינה הלכתית זה עבודה זרה לכל דבר ועניין. מבחינה מוסרית מדובר באנשים שהם בני תרבות. ואני קראתי לזה, בממש כתבתי לזה, אמרתי, המאירי לא טוען שהנוצרים הם לא עובדי עבודה זרה, הוא טוען שהם עובדי עבודה זרה נאורים. הוא שובר את הקשר בין הנאורות לבין העבריינות הדתית. זה לא אותו דבר. נדבר עוד על זה כשנדבר על הלכה ומוסר, עד הנושאים הבאים. זה פותר את שני הקשיים שהעליתי קודם. קושי אחד, למה הוא לא מביא את הרמב״ם וחולק עליו? תשובה, כי הוא לא חולק עליו. הרמב״ם אומר שהם עובדי עבודה זרה, גם הוא אומר שהם עובדי עבודה זרה. רק הוא טוען שהאנשים שסביבו הם אנשים נאורים. הרמב״ם לא הביא העמדה לגבי האם הם נאורים או לא נאורים, הוא גם לא חי בסביבתו. אז אין סיבה שדברי הרמב״ם יעמדו מול הדברים שלו. הוא דיבר על הגויים שהוא מכיר סביבו, לא קשור למה שהרמב״ם אמר. התפיסה העקרונית, האם זאת עבודה זרה או לא, הוא מסכים עם הרמב״ם. לא צריך להביא אותו ולחלוק עליו, הוא מסכים איתו. הקושי השני, מה שיעקב כץ הזכיר, זה למה הוא לא מיישם את זה על חפצי הפולחן של הנוצרים. שהוא אומר שהאיסור על חפצי הפולחן זה רק על הגויים הקדומים שהיו, כן, עובדי עבודה זרה. התשובה, ושהאיסור על חפצי הפולחן לא קשור לרמתם המוסרית של האנשים. מדובר בעבודה זרה. לא צריך את כל המגדלים שבנה יעקב כץ על הקושייה הזאת, כי הקושייה מעיקר על איתה. המאירי לא טוען שהם לא עובדי עבודה זרה, הוא טוען שהם עובדי עבודה זרה נאורים, אבל חפצי הפולחן שלהם עשויים, כי זה חפצים של פולחן עבודה זרה. אז לכן, קודם כל זה מה שמאירי אומר. עכשיו השאלה היא שאלה מעניינת. כי אם המאירי היה אומר שהם לא עובדי עבודה זרה, נדמה לי שהחידוש שלו היה הרבה יותר קטן. כי הוא אומר, תראו, האיסורים שנאמרו בגמרא, הם איסורים שנאמרו על עובדי עבודה זרה, לא על גויים בכלל, אלא על גויים שהם עובדי עבודה זרה. אם יש גויים שהם לא עובדי עבודה זרה, זה פשוט לא נאמר עליהם, זה לא שינוי בהלכה. זה היישום הנכון של ההלכה. אם הם לא עובדי עבודה זרה, אין מה ליישם עליהם את ההלכה. הלכה עוסקת בעובדה, אגב, בהרבה מאוד הלכות שנוגעות לגויים, יש ויכוחים גדולים בין הראשונים. בשאלה אם זה נאמר על גר תושב או לא נאמר על גר תושב, זה בעצם אותה שאלה. גר תושב זה גוי שקיבל עצמו שבע מצוות בני נוח. גוי נאו. והרבה מאוד, לא תכונם, או כל מיני דברים שקשורים לגויים, יש ויכוח בין הראשונים, האם זה על כל גוי, או רק על גוי שהוא לא נאור, לא מקיים את השבע מצוות שלו. במובן הזה, זה לא חידוש, זאת פרשנות הלכתית, זה לא שינוי. אבל אם אני צודק, במאירי לא מתכוון לומר את זה, שהגויים שסביבו הם לא עובדי עבודה, הם עובדי עבודה זרה, אבל הם נאורים. וכיוון שכך, כל עשרות ההלכות האלה, דאורייתא ודרבנן בטלות, ומותר לחלל שבת, איסור סקילה, כדי להציל את חייהם. נגד הלכה מפורשת בשס ללא חולק. איך הוא עושה את הדבר הזה? מאיפה הוא הוציא את הדבר הזה שזה רק נאמר על גויים לא נאורים ולא על גויים נאורים? כאן באמת אנחנו מגיעים לשאלת השינויים בהלכה. וכדי להסביר את זה, אני אתחיל עם דוגמה. דוגמה שקיבלתי מאיזה חבר טוב שלי, לא דתי בכלל, אבל היה לנו הרבה דיונים, הרבה שעות דיונים, ואחד מהם כבר לפני המון שנים, הוא העלה את הדוגמה הזאת. תחשבו על קבוצת אנשים, תחשבו על קבוצת אנשים שהולכים במדבר עם בגדי ים, לבושים בבגדי ים. וכך אבותיהם גם הלכו, ואבות אבותיהם, זאת המסורת שלהם. כלומר, זה משל, כן? זאת המסורת שלהם. באיזשהו שלב, המדבר נגמר להם. הם מתקרבים לקצה, מתחיל להתקרר המזג אוויר. כמה קבוצה מתוך האנשים האלה, ואומרת, טוב, קר, אז אנחנו לובשים מעיל. מספיק ללכת עם בגד ים, לובשים מעיל. אומרים להם האחרים, רגע, אבל יש לנו מסורת מאבותינו, שצריך ללכת עם בגד ים. הם בעצם מורדים כנגד המסורת שלנו. לא אומרים נכון, אנחנו מורדים, קר לנו. אז יש קבוצה שהולכת עם בגדי, ממשיכה ללכת עם בגדי ים מתוך דבקות במסורת, וקבוצה אחת שהולכת עם מעיל כי היא קר לה. כמובן שפה הקבוצה הראשונה זה השמרנית, נכון? הקבוצה השמרנית, והקבוצה השנייה זה הכופרים נקרא להם, אוקיי? הם לא מקבלים את המסורת, הם לא נוהגים על פי המסורת, הם כופרים. עכשיו יש קבוצה שלישית. קבוצה שלישית באה ואומרת, אנחנו רוצים ללבוש מעיל, כיכר, אבל אנחנו טוענים שאנחנו לא סוטים בזה ממסורת אבותינו. אבותינו הלכו עם בגד ים בגלל שהם היו באזור חם, ולכן הם הלכו בעצם עם בגד שמתאים למזג האוויר. גם אנחנו הולכים עם בגד שמתאים למזג האוויר. רק שאצלנו מזג האוויר הוא קר, אז אנחנו הולכים עם מעיל ולא עם בגד ים. אנחנו ממשיכים, לא סוטים ממסורת אבותינו. איך הייתם מסווגים את הקבוצה הזאת? שמרנים, רפורמים, כופרים.
שמרנים עם ראש פתוח.
אוקיי. הגדרה טובה, אני חושב. זה בעצם ברור שהם שמרנים. למה? כי הם בעצם טוענים, מנסים לטעון, או לפחות הם, לשיטתם, הם ממשיכים את המסורת, הם לא סוטים מהמסורת. אז מה ההבדל בינם לבין הקבוצה השמרנית הקודמת שתיארתי? שהקבוצה השמרנית הקודמת, אני קורא לה שמרנות פשטית. היא שומרת את הדבר כפשוטו. אבותינו הולכו עם בגד ים, אז המסורת היא ללכת עם בגד ים, גם אנחנו ממשיכים ללכת עם בגד ים. לא משנה אם מזג האוויר קר, חם, מה שלא יהיה. זה שמרנות ראש בקיר, כן? כפשוטה. שמרנות פשטית. השמרנות הזאת שתיארתי כאן היא שמרנות מדרשית. מה זאת אומרת שמרנות מדרשית? זה שמרנות שאומרת שהעיקרון שקיבלנו במסורת, ושעליו מאוד חשוב לשמור, גם לשיטתנו, זה לא העיקרון שצריך ללכת עם בגד ים, אלא זה העיקרון שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, שבמקרה של אבותינו שהיו באזור חם, פירוש הדבר היה ללכת עם בגד ים. אצלנו שהאזור הוא קר, פירוש הדבר ללכת עם מעיל. אז אלה ואלה שומרים בדבקות את מסורת אבותיהם. הוויכוח ביניהם הוא לא בשאלה אם להיות שמרן או לא להיות שמרן, אם להיות מחויב למסורת או לא. הוויכוח ביניהם הוא בשאלה מה אומרת המסורת, על מה צריך לשמור. אלה אומרים שהמסורת אומרת ללכת עם בגד ים, ואלה אומרים שהמסורת אומרת שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. זה מחלוקת הלכתית, זה לא שאלה האם אתה נאמן להלכה או לא נאמן להלכה, אני עובר מהמשל הנמשל, כן? זה מחלוקת בשאלה מה ההלכה אומרת, זה לא בשאלה האם להיות נאמן להלכה או לא, שניהם נאמנים להלכה. אוקיי? עכשיו, בעצם, אני, כדי לחדד את העניין הזה, אני אומר כך, כאשר מישהו מעלה טיעון לטובת שינוי בהלכה, נגיד מישהו רוצה להכשיר נשים לעדות היום, זאת אומרת, תראו, הנשים של פעם היו לא משכילות, לא עסקו בדברים שמחוץ לבית, לא הכירו את העולם, לכן נפסלו לעדות. כמו פול דאורייטה, ועמדו שני אנשים, נראה בשבועות, שפוסלים נשים לעדות. אבל זה היה פעם, הנשים של פעם היו לא משכילות, לא מאורות בחיי השוק, בכלכלה, לא הכירו, אז הם נפסלו לעדות. הנשים של היום במצב אחר. ולכן צריך להכשיר אותם לעדות. האם הטיעון הזה הוא טיעון תקף? לא אם המסקנה שלו נכונה, אלא אם הטיעון הוא תקף. זאת אומרת, האם המסקנה נובעת מההנחות?
השאלה אם ההנחה נכונה.
לא, נגיד שההנחות נכונות. ההנחות נכונות. פעם נשים לא היו משכילות והיום הן משכילות, זה ברור.
השאלה הזאת הסיבה.
לא, אבל הן היו יותר.
בדיוק, השאלה,
זו
ההנחה הזאת היא הסיבה.
מה?
לוגית הוא צודק, אבל השאלה אם זאת הסיבה. אם ההנחה הזאת, אם זאת הסיבה.
הוא לא צודק. מה אני מתכוון לומר? תראו, יש כשל בפילוסופיה שנקרא כשל הנטורליסטי, או ההבחנה של דיוויד יום בין האות לאיז. האות זה מה שראוי שיהיה, מה שאמור להיות, והאיז זה מה שקיים, המצוי והראוי. תודה? המצוי והראוי, אין קשר ביניהם, הפער ביניהם הוא פער שלא ניתן לגישור. אתה לא יכול להסיק את הראוי מהמצוי. אי אפשר להסיק ערכים מעובדות. למשל, אני אומר שהקיר הזה הוא לבן, מסקנה הקיר הזה הוא יפה. זה כשל. הקיר הזה הוא לבן, זאת עובדה. הקיר הוא יפה, זה שיפוט. אי אפשר לגזור שיפוט מעובדות. בשביל שהטיעון יהיה תקף, צריך להוסיף עוד הנחה. למשל, שמה של לבן הוא יפה. נכון? עכשיו הטיעון הוא כן תקף. הקיר הזה הוא לבן, הנחה א', הנחה ב', מה של לבן הוא יפה, הסקנה, הקיר הזה הוא יפה. זה כבר בסדר. זאת אומרת, שאם ההנחה שלי היא עובדות בלבד, הנחות הן עובדות בלבד, והמסקנה היא שיפוט או ערך, הטיעון הוא בטל. זה הקשר לנטורליסטי. אי אפשר לגזור את הראוי מהמצוי. אבל אם אני רוצה להשלים את הטיעון, להפוך אותו לתקף, מה אני אמור לעשות? להוסיף עוד הנחה, אני קורא לה הנחה של גשר, הנחה שקושרת את העובדות אל השיפוט. כמו במקרה, בדוגמה הקודמת, הנחה א', הקיר הזה הוא לבן, זאת הנחה עובדתית. הנחת הגשר שאותה הוספתי, מה שלבן, יפה. הוא יפה. אתם מבינים למה זה גשר? זה קושר את היותך לבן, זאת עובדה, להיותך יפה, שזה השיפוט. צריכה להיות איזושהי הנחה שמעבירה אותך מהמישור העובדתי למישור השיפוט, למישור הערכי, כאילו במוסר, אוקיי? עכשיו אתה יכול לגזור את המסקנה הערכית, השיפוט. הקיר הזה הוא יפה. מהנחות שהן עובדות בלבד אי אפשר. נחזור לטענת השינוי. אני רוצה להכשיר נשים לעדות, לשנות את ההלכה. מה ההנחות שלי? הנחה א', אנשים פעם לא היו משכילות ולא מאורות בחיי הכלכלה והשוק. הנחה עובדתית.
שזה היה גורם לכך שהם
לא... רגע, שנייה. הנחה עובדתית וזאת הנחה עובדתית נכונה. הנחה השנייה, אנשים היום הן לא כאלה. כמו הגברים, הן משכילות, הן מכירות את העולם. גם זאת הנחה עובדתית וגם היא נכונה. אבל שתי ההנחות האלה הן הנחות עובדתיות. המסקנה היא נורמה הלכתית. שצריך להכשיר אישה לעדות, אי אפשר לגזור נורמה הלכתית מהנחות עובדתיות. מה עקרון הגשר שצריך להוסיף, אם רוצים להשלים את הטיעון?
הסיבה היא...
את הקשר בין העובדות לבין הנורמה. זאת אומרת, שמי שלא משכיל, זאת הסיבה שהוא נפסל לעדות. או במילים אחרות, להניח את ההנחה, שכשנשים נפסלו לעדות בעבר, זה היה בגלל היותן לא משכילות. ולא בגלל, לא יודע מה, סימני הנשיות שלה, הנשיות הפיזיולוגית. זה יכול להיות שזה סביר בעיני מישהו, לא חשוב, אבל צריך להוסיף את ההנחה הזאת, כי אחרת הטיעון הוא לא טיעון תקף. אוקיי? עכשיו, למה זה חשוב? כי הוויכוח האמיתי, מול ההנחה הזאת, ואפשר להסכים, לטיעון הזה, סליחה, אפשר להסכים לו, אפשר להתנגד לו, לא משנה. הוויכוח לא מתנהל על העובדות. העובדות נכונות, אנשים פעם לא היו משכילות, ואנשים היום כן משכילות, זה ברור. ולכן הטיעון הזה נשמע לאנשים כל כך חזק. כי ההנחות, מי לא מסכים להנחות? נו, אז למה אתה, לא, למה אתה דוחה את המסקנה? התשובה היא כי ההנחות העובדתיות הן לא כל ההנחות של הטיעון. מתחבט עוד הנחה. הרבה פעמים לא אומרים אותה בגלל שהיא ההנחה שעליה אפשר וצריך להתווכח. לפעמים לא אומרים אותה כי היא נראית מובנת מאליה, לפעמים לא אומרים אותה כי זאת דמגוגיה. אבל לפעמים לא אומרים אותה כי זאת דמגוגיה. אבל תכלס, כך או כך או כך, יש פה עוד הנחה ברקע. ועל ההנחה הזאת צריך להתווכח לפני שמקבלים את המסקנה. האם באמת הסיבה שנשים נפסלו לעדות הייתה חוסר ההשכלה שלהם, או חוסר שהן לא היו מאורות בחיי הכלכלה, במסחר וכו'? או שהייתה סיבה אחרת, לא יודע מה. אם תוסיף את ההנחה הזאת, אתה יכול לטעון לטובת המסקנה, שצריך לשנות את המעמד המשפטי של אישה. אפשר להכשיר אותה לעדות. זה בעצם המכניזם שאותו צריך לעבור, כדי לטעון לטובת שינוי בהלכה. אתה צריך להצביע על שינוי במציאות, ואז לטעון שהשינוי במציאות הזה הוא רלוונטי להלכה הנדונה. השינוי במציאות, שינוי בהשכלה של אנשים, ולטעון שההשכלה של אנשים זה הפרמטר הרלוונטי שקובע האם הן פסולות או קשרות לעדות. טיעון הרלוונטיות הזה הוא בעצם המדרש שעליו דיברתי קודם. הרי מה אמרתי קודם עם הבגדיה? זה בדיוק אותו טיעון. מה בעצם אומרים? אני רוצה לשנות את ההלכה. אבותינו הלכו עם בגד ים, אני טוען שצריך ללכת עם מעיל. השמרנים אומרים לך, כן, אבל אבותינו הלכו עם בגד ים, זאת המסורת שלנו. איך אתה משנה את המסורת? אני עושה מדרש. המסורת שלנו הייתה שהלכו עם בגד ים, לא כי צריך ללכת עם בגד ים, אלא בגלל שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. זה העיקרון שאותו צריך לשנות, לשמר. אבל זה מאוד חשוב, כי בימינו ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, או במקומנו, ללכת עם מעיל, לא עם בגד ים. זה המדרש השמרני. בשביל להראות שאתה שמרן, אתה צריך להציג מדרש. אתה צריך להראות שהמסורת, שבשמה טוענים נגדך, היא לא המסורת הנכונה. לעשות מדרש על המסורת, ולהסביר מה העיקרון הנכון, שאותו אתה באמת שומר. זה נכון בבגדי ים, זה נכון בנשים. אומרים, נשים פסולות לעדות. מה פתאום אתה רוצה להכשיר נשים לעדות? אבל לא. נשים לא פסולות לעדות, חסרי השכלה פסולים לעדות. פעם נשים היו חסרות השכלה, היום הן לא חסרות השכלה. אתם מבינים שזו אותה לוגיקה בדיוק. אז מה שמבחין בין שמרנים רגילים לשמרנים האלה, וקיומו של המדרש, המדרש השמרני. אם אתה מציג מדרש, ואחרי זה אתה מתאים את הלכה להלכה דרך מדרש, אתה שמרן מדרשי. אם אתה שומר את ההלכה as is, בלי מדרש, אתה שמרן פשטי. אם אתה לא שומר את ההלכה, אז אתה לא צריך להציג מדרש, אתה פשוט לא נאמן להלכה, אתה לא שמרן בכלל. אתה לא שומר את ההלכה בכלל, אוקיי? יש לנו בעצם שלוש קבוצות, כאלה שלא נאמנים להלכה, כאלה שנאמנים להלכה ומשמרים אותה as is, וכאלה שנאמנים להלכה, אבל במשמעות פרשנית, פתוחה מה שאמרו קודם, או מדרש, עושים איזה מדרש פרשני, ואחרי, לתוצאה של המדרש הם נאמנים. את זה הם משמרים. שבפרקטיקה זה יכול להוביל להתנהגות שונה, כמובן משל אבותינו, אבל ברעיון, העיקרון נשמר. עכשיו, בואו נמשיך רגע את הדיון הזה. נחזור לדוגמה הזאת של הכשרת נשים לעדות. אז אם ככה, כדי לדון בהצעה להכשיר נשים לעדות, אני בעצם אמור עכשיו לדון בשאלה, למה נשים נפסלו פעם? נכון? זה בעצם השאלה שאותה צריך להכריע. אם נצליח להוכיח שהם נפסלו בגלל חוסר השכלה, הטיעון הזה מחזיק מים. אם מישהו יראה שהם נפסלו מסיבה אחרת, הטיעון נפל. אז בעצם עכשיו עזבו את כל הוויכוח, הוויכוח הוא בשאלה של עקרון הגשר. האם עקרון הגשר נכון או לא? למה אנשים נפסלו לעדות אז, כשהן היו פסולות? עכשיו, יכול לבוא מישהו ולומר, הרי אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. זה פסול דאורייתא, לא דורשים טעם הדקרה. זה לא נכון. למה זה לא נכון? מהרבה סיבות. כי א', הראש כותב בכמה מקומות, גם בתוספות ראש, גם בראש, כותב שבמקום שהסיבה היא ברורה, אז כן דורשים טעם הדקרה. יכול לבוא מישהו ולטון, יש פה סיבה מאוד ברורה, אולי. סיבה נוספת, הפסול של נשים לעדות הוא מדרש. הוא לא כתוב בפסוק. בפסוק כתוב, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם. מי זה שני האנשים האלה? אנשים אשר להם הריב, זה בעלי הדין. הפסוק מדבר על בעלי הדין. יותר מזה, בכל מקום בתורה, אנשים הכוונה, אנשים ונשים. ישווה כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה. גם כתוב איש כי יקרה כך וכך, זה גם על אישה. בשום מקום לא דורשים איש ולא אישה. מה זה ועמדו שני האנשים, אנשים ולא נשים? יש שתי קושיות קשות על הדבר הזה. א', האנשים זה בעלי הדין בכלל. בבעלי הדין אף אחד לא אומר שאישה לא יכולה להיות בעלת דין. ודאי שכן, אפשר לדון בענייניה של אישה. אישה לא יכולה להיות עדה. אוקיי? אז זה קושי אחד. הקושי השני, כתוב אנשים, דיברת תורה בהווה, זאת אומרת, אבל אנשים זה גם נשים. כמו שכתוב עד, הכוונה לשני עדים. או עד אחד. אז ברור שגם אם מה שהגמרא אומרת פה יוצא מהפסוק, זה יוצא ממנו בצורה של מדרש. זה לא מה שכתוב בפסוק. למה זה חשוב? כי על מדרש אין כלל כזה שלא דורשים טעם הדקרה. לא דורשים טעם הדקרה זה רק הלכות שכתובות בפירוש בפסוק. ולמה? כי הלכות שיוצאות ממדרש, תמיד יש ברקע טעם דקרה. אם לא היה טעם דקרה, איך היינו דורשים? הסיבה למה אמרו אנשים ולא נשים ופסלו נשים לעדות, זה בגלל שהייתה להם סיבה הגיונית לפסול נשים לעדות. כי אם לא הייתה סיבה הגיונית כזאת, גם לא היו עושים את המדרש הזה. אין סיבה לעשות את המדרש הזה, הפסוק לא זועק, דרשוני. להפך, הפסוק מתפרש כפשוטו, עמדו שני אנשים אשר להם הריב, לפני השם בעלי הדין יעמדו לפני הדיינים, וזה הכל. אין פה שום קושי שמאלץ אותנו לדרוש. הסברה, בלעדיה לא היה מדרש. אגב, זה נכון לכל המדרשים. כולם, לא רק פה. וכל המדרשים, כתוב, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. למה לא לרבות יונים? כי תלמידי, הסברה אומרת שאם אני מרבה מישהו ביחס לקדוש ברוך הוא, זה כנראה תלמידי חכמים ולא יונים או כיסאות או אני לא יודע מה. הדרשה, מידות הדרש תמיד אומרות לי מה, איזה טריגר שאומר לי לעשות דרשה, אבל מה לדרוש, זה תמיד שאלה של סברה. בכל דרשה מעורבת סברה. לכן על מדרשים לא שייך להגיד לא דרשים על טעם הדקרה. אז אם זה כך, בעצם אנחנו אמורים עכשיו לברר את השאלה, למה אנשים נפסלו ליהדות? אין פה מניעה של דרישת טעם הדקרת. איך מבררים את השאלה הזאת? חפשים ראיות בגמרא, בפסוקים, לא יודע בדיוק מה. נסים לחפש ראיות. הרי מבררים דברים כאלה בהקשר של פסולי יהדות אחרים, למשל, רשעים פסולים ליהדות גם, נכון? ושם האחרונים עוסקים בזה. האם רשע פסול ליהדות כי הוא חשש שקר, כי הוא חשוד לשקר, או רשע זה פסול פורמלי? אז הנה לכם שאלה מאוד דומה על, רשעים, על פסול רשעים, למה רשעים נפסלו? מה הסיבה שבגללה הם נפסלו? אותו דבר אפשר לשאול לגבי נשים, למה נשים נפסלו? בגלל חוסר השכלה, בגלל חשד שקר, דתם קלה, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. אפשר לשאול את השאלה הזאת, לחפש ראיות, כמו שאנחנו מחפשים ראיות לגבי פסול של רשעים. אין מניעה לעשות את זה. ברגע שאנחנו נגלה מה הסיבה שאישה נפסלה לעדות, בהחלט אפשר לפתוח לדיון את השאלה, האם להכשיר אותה. אוקיי, אני עוצר כאן, אנחנו נמשיך עם זה בפעם הבאה.
תודה רבה, היה טוב.
גם לכם, להתראות.
תודה רבה, להתראות.